שלום, חברים היקרים שלנו, תלמידים, אנחנו כמו תמיד מתחילים את השיעור הווירטואלי השבועי שלנו. הייתי רוצה רק לתת הודעה קטנה. החלה ההכנה לקראת ג' הקונגרסים העצומים. הקונגרס הראשון, דרום אמריקה בארגנטינה, מה-28 עד ה-30 באוגוסט. מובן שאנחנו טסים לשם מישראל, ואנחנו מצפים לכולכם, כל מי שרוצה להגיע ולהשתתף יחד איתנו בקונגרס. הקונגרס יתורגם לאנגלית ובספרדית ובפורטוגזית. אז בבקשה, קחו חלק פעיל, ומובן שמשם אנחנו ננסה באיזשהו אופן, אולי זה יהיה אפשרי לעשות שידור, אבל אם לא, לפחות לאחר מכן אתם מיד תקבלו, אפשר להגיד אפילו ממש בו זמנית, את השיעורים שלנו שיועברו שם. הקונגרס הבא אצלנו יתרחש בצפון אמריקה בניו יורק, מה-16 עד ה-18 לאוקטובר, 16 עד ה-18 באוקטובר, וזה גם סוף שבוע, וזה בניו יורק. אז ככה שאתם יכולים מראש להתארגן או פשוט לשחרר לכם את הימים האלה שיהיו פנויים כדי שתוכלו לעשות קונגרס מקביל. אחר כך יש לנו קונגרס בטורקיה מה-22 עד ה-25 לאוקטובר. לכל הקונגרסים מוזמנים כל מי שרוצה להגיע, שלומד או מתעניין בחוכמת הקבלה. אני אהיה בכל הקונגרסים בשמחה, אני אוכל לראות כל אחד מכן. אנחנו ננסה למצוא זמן כדי שיהיה לנו שאלות, תשובות, לברר כל מיני עניינים בתוך הקבוצה וכן הלאה וכן הלאה. מחר, אחרי שיעור הבוקר, מחר, כלומר יום ב' אחרי שיעור הבוקר, לפי זמן ישראל, קבוצת מוסקבה עורכת פעילות של איחוד שמוקדשת לאיחוד של הקונגרסים, פעילויות איחוד לקראת הקונגרס. אפשר למצוא אינפורמציה ב-cub.info, שם יש מידע או לגבי ההכנה לשלושת הקונגרסים האלה, ואנחנו מבקשים שתיקחו חלק פעיל, ובזה בעצם תלויה ההתפתחות הרוחנית שלנו. ואלכסנדר, בבקשה תזכיר לי, אנחנו נחזור על ההודעה הזאת שוב, עוד לא כולם הגיעו לשיעור. היום כמו תמיד אנחנו ממשיכים את הנושא שלנו, הקדמה לספר הזוהר. אנחנו באות למד דלד, וסשה הוא ייקח את השאלות שלכם, יעביר אותן אליי, ובהתאם למידה שבה הן תהיינה אקטואליות, אז אנחנו ננסה לענות עליהן יחד. וכך, עוד למד דלד, ההתפתחות של הבריאה אל עבר המטרה מתרחשת בדלד מדרגות, דומם, צומח, חי ומדבר. אלו הן דלד המדרגות. מי עובר את הדרגות הללו? את הדרגות הללו עובר כעיקרון הרצון שנוצר על ידי הבורק, ושאנחנו תמיד אומרים, הוא עובר את הדרגות האלה של ההתפתחות א', ב', ג' וד'. זה הדומם, צומח, חי ומדבר. אבל כל זה בכוח מגיע מהבורא. ממנו נולד הרצון הזה, שעובר את הדלת בחינות של ההתפתחות שלו. לאחר מכן הרצון הזה עושה על עצמו צמצום א', את הצמצום הראשון, לאחר מכן מסך, לאחר מכן הוא מתחיל לקבל מאור אל תוכו עד כמה שיכול בעזרת המסך הזה. אחר כך זה נשבר, הרצון הזה, כלומר המסך, יותר נכון, המסך נשבר ונופל עד לעולם שלנו, עד למצב הנמוך ביותר והאחרון של העולם שלנו. ובעולם הזה אנחנו מתחילים כבר את השלב הבא, לא ממעלה למטה, כפי שאנחנו עברנו כאן מהבורא ועד לעולם שלנו, אלא מלמעלה למטה, מהעולם שלנו, כאן בעולם שלנו. יש את הניצוץ שחדר, פרץ אל תוך העולם שלנו, מהמפץ הגדול ביקום שלנו. אחר כך, מערכת השמש. אתם תסלחו לי על הכתב. מערכת השמש. אחר כך, כדור הארץ. וכדור הארץ, כמובן שזה כבר לא הטבע, יש לנו דומם, אחרי זה צומח, אחרי זה חי, אחרי זה מדבר, זה כבר על פני כדור הארץ. וטבע האדם גם כן כבר מתפתח בתוך עצמו, בדרגות הדומם, צומח, חי ומדבר, המדבר שבתוך המדבר, המדבר שבאדם. כל זה כבר מדרגת האדם. וגם באדם יש את דרגת הצומח, כלומר ההתפתחות הפנימית שלו, צומח, חי או המדבר שבו מדבר. אז במה נבדלות מדרגות ההתפתחות הללו, ושלום למוסקבה, במה נבדלות דלת המדרגות התפתחות הללו? בזה שבדרגת הדומם והצומח, שם האדם הוא לא בהכרה של מה עליו לעשות, שהוא נמצא בכלל, חי את החיים הרגילים שלו, קשור רק לעולם הזה. כך אני כותב. חי בעולם הזה. כלומר, צריך לסדר את עצמך ככה, ליצור סביבך את כל מה שיכול למלא אותך, בשביל עצמך, בשביל המשפחה, בשביל הילדים, איזשהו מנגנון פוליטי, סוציאלי, השכלה, תרבות, מדע, הכל כדי ככה לסדר לעצמך את המספר שנות חיים הללו שלך, וכל זה הדרגת הדומם והצומח של ההתפתחות. זה כאשר אנחנו חיים בעולם הזה. זהו. אנחנו יכולים לחשוב על זה שיש לנו איזה שהן דתות שקיימות, עוד איזה משהו, אבל כעיקרון, אנחנו קשורים לעולם הזה, אנחנו לא משתוקקים לצאת מעבר לו. מלבד זה, יש לנו עוד התפתחות כזאת שנקראת האדם שבאדם. זה כאשר אנחנו משתוקקים להפוך להיות אדם. אדם זה דומה לבורא. משהו היום בכלל היד הזאת לא כתבת. בורא. אז כשאני רוצה להידמות לבורא, אז אני כבר נקרא, דרגת ההתפתחות שלי נקראת אדם. מתי זה מגיע? מתי שמגיעה הנקודה הזאת שבלב, שבתוכנו, שמושכת אותנו לאן, שאולן היא מושכת אותנו? היא מושכת אותנו דווקא אל מדרגת הבורא. אל הבורא. אולי לא בצורה הכרתית, אולי אנחנו לא מבינים בכלל לשם מה ולאן, אבל עד לדרגה הזאת אנחנו עולים, וכאשר הנקודה הזאת שבלב היא מתחילה לפעול בנו, אז אנחנו צריכים לעשות עוד איזשהו מין לופ כזה כמו שעשינו כאן, אנחנו צריכים לעשות עוד מין לולה כזאת, אז אנחנו מתחילים לעבוד על עצמנו דרך הקבוצה, דרך הספרים, עד שבאמת אנחנו משיגים את הבורא. בואו, אתם יודעים מה נעשה? בואו ניקח מכאן את החץ הזה, כי אחרת הוא יבלבל אותנו. ככה. ומהמדרגה הזאת, מהנקודה שבלב, אנחנו כבר מתקדמים עד שאנחנו משיגים את הבורא. כאן יש לנו כבר קבוצה, מורה, ספרים, שבעזרתם אנחנו משיגים את המימוש של הרצון שלנו, של האיחוד בינינו, החופש הבחירה שלנו כבר קיים כאן. בו בעת שאנחנו חיים בעולם הזה כמו בהמות, כמו איזה שהן בובות על חוט, איך להגיד, בצורה טובה ביותר ברוסית, כמו מריונטות בקיצור. דרגת החי, מריונטות. אז ההתפתחות שלנו היא מהווה עבורנו, עבורנו היא תמיד מתחלקת לדלת הבחינות הללו, דומם צומח חי ומדבר. ועכשיו אנחנו נתקדם ונראה מה הוא אומר לנו כאן. המדרגות הללו הן משקפות את הרצונות, דרגת הרצון בכל עולם ועולם, ולמרות שהאחרון זה המדרגה הדלת של הרצון, ניתן להגיע אליו רק דרך ג' המדרגות הקודמות. והאמת שלמעשה בכל מצב, בראייה, שמיעה, מחקר, הימצאות במשהו, אם אני נמצא בתוך משהו, תמיד, תמיד אני עובר במצב של ההסתגלות שלי, הבנה, הרגשה של דלת הבחינות הללו. כלומר, אני מרגיש, אחר כך, חוץ מהלחוש, אני מתחיל לראות איזה שהם שינויים שמתרחשים איתי, אחר כך אני מנסה לעקוב אחר השינויים הללו, איכשהו לבוא להכרה שלהם, ובסופו של דבר אני מבין מאיפה הם הגיעו, מגלה אותם, מגלה את המקור שלהם, ולאחר מכן כבר מתחיל את היחס הפרטי שלי אליהם, בזה שאני חוקר, לומד את כל ה... איזשהן פעולות, איזשהו משהו שיוצא מאיתנו, אני כבר מתחיל ללמוד ולעבוד עם זה. אז אנחנו תמיד צריכים לברר את דלת הבחינות האלה בנו, ואנחנו רואים שזה מה שקורה איתנו גם בלימוד חוכמת הקבלה, גם במדעים אחרים, או בכלל עם היכרות עם איזשהו משהו חדש, או גם בעולם שלנו, מתפתח ילד קטן ועד שהוא נהפך לאדם מבוגר, תמיד יש כזה לבוא ולהכיר את העולם ומה שאני מרגיש עכשיו, איך אני מגיב לזה, איך אני תופס את זה, עד אשר אני הופך להיות לבעלים. אני ככה תופס את ההתאבות הזאת, את השורשים, אני מתחיל לשלוט בו, אני יכול אפילו איכשהו להתחיל לשלוט בו. כל הפעולות האלה הן המבנה של דל המדרגות שלנו. אז בעל הסולם ממשיך ומספר לנו, דרגת הדומם זוהי המדרגה א' של הרצון לקבל, תחילת התפתחות הרצון לקבל בעולם החומרי הגשמי שלנו. זה כולל את כל סוגי הדומם, וההתפתחות שלה אינה ניכרת, הרי הרצון לקבל הזה מוליד דרישות, והדרישה היא מולידה תנועה, תנועה מספקת כדי להשיג את הנדרש. החיות והרצון לקבל, הדומם, הוא כל כך קטן, כך שהפעולתו, הכוח שבו, הוא רק בכללות, ולא ניתן לראות אותו בפרטים. ואנחנו רואים את זה בכל חפץ דומם, בדרגת הדומם, שם הכל מתרחש רק מתוך עיקרון אחד. החוק הוא אחד, החוק של המילוי המקסימלי, הקבלה המקסימלית, המילוי העצמי המקסימלי. אם אנחנו יודעים לפעול רק עם כוח אחד בטבע שנקרא הרצון לקבל, אז בדרגת הדומם הרצון הזה לקבל הוא מספר רק על זה שה גוף משתוקק לשמור על המבנה שלו. יש פה יותר, פה פחות לחץ, נאמר, באטמוספירה, ומיד יש ככה איזה איזון, רוחות, הוריקן, משהו, ואני מתכוון רק לחלק הדומם. וזה כמובן קשור גם לחי, לצומח. אבל כעיקרון, טבע הדומם תמיד שואף לאיזון. וכל מבנה, נאמר, אבן, איזשהו מינרל, לא משנה מי ומה, משתוקק לאיזון. כלומר, להחזיק את עצמו באיזון עד כמה שניתן, באיזון המקסימלי. זהו חוק הטבע. חוק הטבע הבא, בדרגת הצומח, שם החוק הוא כבר אחר. שם אותו החוק, למלא את עצמך בצורה מקסימלית, על היות, והדרגה הזאת כבר גבוהה יותר, כל הטבע הוא מורכב מ5 חלקים. שורש א', ב', ג', ד', מה שנקרא אוביות. אוביות הרצון. בכל זאת אני אכתוב כאן אוביות. נראה לי שזאת מילה שכולנו מכירים, אין מה לעשות, כמו שברפואה אנחנו משתמשים במונחים בלטינית, במוזיקה באיטלקית, כל מיני מושגים, כך בקבלה אנחנו צריכים לקחת את הכינויים והמושגים מהשפה העברית. אז אפס זה השורש, זה השורש, זה הדומם בעצם. אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה. נו, נכתוב ככה. דומם, צומח, חי, מדבר, וזה בורא. זוהי דרגת הבורא. דרגת הבורא. אז דומם, דרגת או טבע הדומם, בכל מדרגה של התפתחות, זה רק להחזיק את עצמך בצורה כזאת קבועה. זהו, זה כל הרצון. הרצון להיות בצורה קבועה, לשמר את המבנה הקריסטלי שלך, את מצב המנוחה, ללא תנועה, שום דבר לא משתנה, כל מה שקיים כך ברגע הנוכחי, להשאיר אותו גם ברגע הבא, כמו ברגע הקודם. וזה טבע הדומם, ובהתאם לזה אנחנו רואים אנשים שמתקיימים בצורה כזאת בעולם שלנו. אדם שמשתוקק ככה, בלי שום בעיות, בלי שיהיה לו משהו טוב מדי או רע מדי, ומצד שני, אם אנחנו מגיעים לאיזה שהן דרגות גבוהות יותר, ברגע שהופך להיות לנו רע, אנחנו משתוקקים להגיע לדרגת הדומם. היות ובדרגה הזאת יש פחות השתוקקות, פחות רצון, פחות איסורים. באופן תת-הכרתי, הטבע דוחף אותנו לזה. הדרגה הבאה זה דרגת הצומח. מה בעל הסולם אומר על זה? הרצון לקבל יותר גדול מאשר בדרגה הקודמת, ולכן כל חלק הוא, זאת אומרת, דרגת הצומח לכל פרח, לכל עלה. יש חיים משלו. חיים, תולדה, קיום ומוות. אבל לכולם קיים המשותף שלהם. מה זה המשותף? כולם מתגלים לקראת השמש, כולם נפתחים ונסגרים ללילה, כולם באיזושהי תקופה מסוימת של השנה נולדים, בשלב מסוים הם נמוגים ונעלמים. כלומר, דרגת הצומח זה כבר, יש בו איזשהו חופש של תנועה פרטית. אבל התנועה הזאת, החופשית והפרטית, היא לא מבחירתו. השמש מגדיר, או ארבע עונות של השנה, או עוד איזה שהם תנאים, הם גורמים לתנועות הללו ברצון לקבל בדרגת הצומח. כלומר, זה בצורה שהיא אינה הכרתית, תנועה בלתי הכרתית. זה מין רצון כזה. והתנועה הבלתי הכרתית הזאת היא אינה פרטית, היא לפי דרגות, צורות, צמחים. יש כאלה שבחורף, יש כאלה שבקיץ, יש כאלה שבאביב, יש כאלה שבסתיו, ועוד איזה שהם חיים לפי איזה שהם סימנים, מתים לפי סימנים מסוימים, נפתחים, נסגרים וכן הלאה. יש להם בו זמנית גם את ההתפתחות, אבל הם משתמשים גם בדרגת החי, נאמר, ההתפתחות שמה של מין החי, זה, ויש בזה גם את התפתחות הצומח, כלומר, צורות מסוימות של הצומח באדם, הם נמוגים, הם מתים עד שהוא מרגיש את התפתחות החי, ואז מהתפתחות החי הוא יכול לעורר בעצמו את התפתחות הצומח. כפי שבעולם שלנו נאמר, כל מיני כאלה דבורים, ושם כל מיני חרקים אחרים, או חיות, עוזרות להתפתחות של הצמח, של פרחים וכן הלאה. כלומר, אנחנו רואים כאן, מתחילה להתרחש ההתפתחות של דרגה אחת בעזרת השנייה. אך למרות שקיימת תמונה, תנועה, היא אינה הכרתית. היא מתרחשת באופן אוטומטי. דרגת החי. הרצון לקבל בדרגה ג' הוא כל כך גדול שמוליד בכל חלק את תחושת חופש הבחירה, שמהווה חיים מיוחדים לכל חלק ולדומים לו. אבל בדרגת החי עדיין אין תחושה של רעך של האחר. אי אפשר לסבול בסבל של האחרים או לשמוח בשמחת האחרים. כלומר, כאן בדרגת החי קיימת בי תחושה של החופש האישי שלי. אני מתקדם. כלומר, הרצון הוא מעורר בי את הרצון להתפתח, והרצון הזה להתפתח הוא מורגש בי חופשי. במה הוא חופשי הרצון הזה לנוע בדרגת החי? הרי הוא לא חופשי בסופו של דבר, הוא נדמה לי חופשי, היות והוא חופשי מהדומים לי. ולכן נוצרת בי האשליה שאני חופשי. אתה מתקדם ככה, ואני מתקדם ככה. ולמעשה, גם אתה לא מתקדם ככה, וגם אני לא מתקדם ככה. כלומר, אנחנו לא מתקדמים ככה, אלא מקדמים אותנו. אבל האשליה של חופש הבחירה היא מוחלטת. והאדם לא יכול לראות שהוא לא חופשי. על הורג את החיים שלו. על לממש את הכביכול חופש הבחירה הזה. פשוט נורא. פשוט חבל על היצורים הקטנים האלה. אל תירגעו, תירגעו, עמים כך נקרא, כפי שאמר הנביא. בסופו של דבר, האדם מגיע להרגשת הנחיצות להרגיש את האחרים. לזה דוחפת אותו התפתחות. הוא מתחיל לבוא להכרה שהכרחי עבורו פשוט להתעלות אל הדרגה הבאה כדי להבין את מטרת החיים, את מטרת הקיום. כלומר, מצד אחד הוא מתחיל להרגיש מכאן מהרצון החי איך הוא ממשיך להתפתח, או שהוא מתחיל להרגיש שלא אני עצמי מתפתח, משהו מפתח אותי, משהו מניע אותי, למה אני חי? מתחיל להרגיש את זה כנקודה שבלב, הדרגה ד' שמתעוררת בו, או שיש לנו כאן ג' זה לא חשוב. נאמר, נכתוב כאן דרגה ג' בספר זה ד', אבל זה תלוי איך לכתוב את זה, א' ב' ג' ד' או שורש א' ב' ג', לא חשוב. אנחנו אחרי זה נסדר את זה. אז דרגה ג' או פה זמנית עם זה, או במקום זה, או על יד זה, תלוי איזה אנשים, יכולים לדחוף אותו גם איסורים. שלמרות שאני מתקדם ומממש את חופש הבחירה, אני תלוי באחרים. כלומר, התנועה שלי אינה חופשית מאלו הדומים לי. מסתבר שאני נע יחד איתם, ואם אני נע יחד איתם, אז אני צריך לעשות משהו בנידון. אני תלוי בהם. כלומר, אני צריך באיזשהו אופן להשיג את הקשר איתם. אחרת, אני לא יצא מתוך התנועה הבלתי חופשית הזאת שלי. כלומר, האדם מתחיל להבין שכל האשליה הזאת של החופש והתנועה שלו מהאחרים, זה קצת אשליה, כי הוא אינו מתקדם לבד בכלל, הוא לחלוטין תלוי באחרים, ומתגלה לו הגלובליות. הגלובליות של האנושות. כלומר, מה דוחף אותו? דוחף אותו החופש לממש איך אני רוצה. להיות קשור עם אחרים. טוב, נהיה קשורים לאחרים, ננוע יחד. העיקר בחופשיות. ולכן, בתלות שלו באחרים, בהתאם לתלות, מתחיל להתהוות בו, וזה לוחץ עליו שהוא מוכרח להשיג. הוא לא יכול, למשל, לממש את עצמו בחינוך טוב עבור ילדיו. להגיע לאיזה שם, כשהוא יהיה בזקנה, שהוא יהיה מטופל. כל אחד הוא מסתובב לצד שהוא בא לו, זה לא יכול להיות, זה נקרא כאוס, אתה רוצה להשיג משהו כדי שלכולם יהיה טוב. כשאתם תלויים זה בזה, אתם חייבים כולכם להסתובב בצורה כזאת שהיא מוסכמת, אולי כל אחד לצד אחר, אבל בצורה מוסכמת. אז אותה אשליה של חופש הבחירה שבינתיים פועלת, כבר דוחפת אותו לקשר עם האחרים. וכך, כאשר הוא מתחיל לממש את כל זה, הוא מגיע למצב שבו הוא כבר דורש מדע שיסביר לו כיצד בנוי העולם למעשה, עולם ההנהגה. השאלה שלו היא למעשה על ההנהגה. זוהי השאלה העיקרית. כלומר, בדרגת הדומם, החי, צומח, לא התעוררו בו שום שאלות. הוא לא הרגיש שהוא נשלט בדרגת החי. הוא מרגיש, אני חופשי. ובו בעת מתחיל להרגיש עד כמה הוא תלוי באחרים. וזה דוחף אותו לדרגת האדם. דרגת האדם זה כאשר הוא רוצה להשיג את ההנהגה. אני רוצה לדעת מה תלוי בטבע בי ומה לא תלוי בי. ישנה תפילה עתיקה כזאת שאומרת, בורא, תן לנו את השכל לדעת מה תלוי בנו ומה לא תלוי. ולהפריד את מה שתלוי בנו ממה שלא תלוי בנו, לא להתבלבל, ולהיות רק באותו מקום בחיינו, באותו תחום שתלוי בנו. ספר לנו כיצד לעשות זאת. ספר לנו כיצד לממש את עצמנו בצורה נכונה ולבזבז את הזמן וכוחות ואת כל החיים שנרצה לשנות את הקיום, את החיים שלנו ובכלל לא לאותו מקום שבו אנחנו יכולים בכלל לעשות משהו. אז המשימה העיקרית של האדם זה למצוא איפה הוא יכול להפעיל את המאמץ שלו, את היגיעה שלו, או ששום דבר לא תלוי, אם שום דבר בכלל לא תלוי בזה, אין שום מקום שאני יכול להתייגע, אז כל זה חסר תכלית מה שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, בפעם הראשונה בתולדות האנושות, נגלה בפנינו כזה מצב, שאנחנו מסתבר, קיימים תחת איזשהו כוח של הטבע. במה אנחנו נמצאים לחלוטין תחת שליטת הכוח הזה? ובמה בכל זאת אנחנו יכולים באיזשהו אופן להשפיע על הגורל שלנו? אני צריך למצוא את המקום הקטן, הצר הזה, איפה שאני יכול להשפיע. את היתר אולי עדיף בכלל לא לדעת, או כדאי לדעת. אבל אם אני לא יכול להתערב בזה, אולי זאת שאלה כבר משנית. כדאי, לא כדאי. העיקר לברר איכן החופש שלי. לכן, כל ההתפתחות של האדם, לפי הציר הזה ממטה למעלה, זה התפתחות אל החופש. ולכן הבירור שלנו שדוחף אותנו היום קדימה זהו החופש. החופש מן ההגנגה העליונה, מן הבורא, החופש מהטבע העצמי שלך להתעלות מעליו, שלוחץ עליי בצורה אגואיסטית כזאת ומאלץ אותי לעשות את כל מה שהטבע רוצה, וכן הלאה. כלומר, במה בעצם ההזדמנות שלי? וכל התפיסה, ההכרה, היא מגיעה בסופו של דבר להכרת ההנהגה. גילוי ההנהגה, כלומר איזה חלק מן ההנהגה יורד עליי ולחלוטין מגדיר את כל מה שבי, ואיזה חלק יורד עליי כך שמותיר בי איזושהי הזדמנות, אפשרות להתקדמות אישית ופרטית. ואחרי שאני, בכל המחשבות שלי, המעשים שלי, פעולות שלי, מגדיר כחופשי, זה מין קטם לבן כזה, מין אזור לבן, בהיר כזה, שאינו ממולא בשום כוחות. לאחר מכן אני צריך מובן שלקבל ידע. באיזה צורה אני יכול בצורה נכונה לממש את עצמי? מאיפה לקחת איזה כוחות? על ידי מה ואיך אני צריך לממש ולמלא את כל החלל הזה? מה יהיה לי מזה? מה אני יכול להשיג מזה? כלומר, איזה התקדמות? הכרה, תפיסה, השגה, שינוי הגורל שלי למעשה, או איזושהי תוספת קטנה, נעימה או לא כל כך, בחיים האלו שלי. אבל כעיקרון, הכל מסתכם בחיפוש החופש, חופש הפעולה, חופש הבחירה. כיוון שאם אין חופש, בכלל אין על מה לדבר, ואם יש, אז מהר תקבע מה זה, תתפקס רק על זה, ותתקדם כבר דרך זה. כיוון שבכל היתר, זה כבר גורל. ומה אכפת לי אם השמש שם, נאמר, עוד כמה מיליארדי שנים תיחבא, או עוד משהו יתרחש שם, אם אני לא יכול בשום צורה להשפיע על זה. ואולי אני דרך חופש הבחירה שלי, כשאני פועל דרך זה, אני רואה שזה בכלל לא שייך אליי, לא שמש, לא כדור הארץ, לא גיאולוגיה, זואולוגיה, אקולוגיה, שום דבר. ובכלל אני חופשי מכל זה. אני יכול דרך חופש הבחירה שלי בכלל להתעלות דרך איזשהו ככה צינור רוחני איזשהו,
ולצאת החוצה באיזושהי מנהרה מיוחדת, ולצאת בכלל מכל העולם הזה שלנו למימד אחר לחלוטין. ובכל זאת, כל ההשגות הללו, ההזדמנויות האלו למימוש, עוברות דרך חיפוש חופש הבחירה שלנו. אז מה הוא כותב כאן בעל הסולם על האדם? סעיף למד ח', הוא כותב כך, שהאדם הוא בחינה דלת של הרצון לקבל, והרצון הוא לחלוטין, הרצון מרגיש את הזולת, וההבדל בין הרצונות של בחינה ג' ודלת הוא כמו בין הבריאה לבין הנברא. והרצונות של דרגת החי חסר בהם את הרגש, את הרגש הזולת. כלומר, אדם שלא מרגיש את האחרים, הוא מתקיים עדיין בדרגת החי של הרצון שלו. סלחו לי, אני רוצה להעליב אף אחד, אבל אלה פשוט הגדרות הקבליות. כלומר, אם אתם לא יכולים לשמוח בשמחתו של אדם אחר ולהצטער בצערו של אדם אחר, זה אומר שעל פי הקבלה אתם עדיין בעל חיים. אז מכיוון שהרגש הזולת באדם גורם שתיווצר בו דרישה לכל דבר שנמצא באחר, זו דרישה חיובית, לא משהו שאני מרגיש איזה רכב יש לו, איזה דירה יש לו וכו', אלא ולכן אני מקנה בו ולכן אני נקרא אדם. לא, מה פתאום? הוא כל הזמן רוצה פי שתיים יותר מה שיש לו, מכיוון שהרצון שלו, עד שהרצון שלו לא מסוגל לתפוס את כל העולם. אבל מטרת הבורא היא להנות לנבראים שישיגו את גדלותו ואת אמיתיותו, וישיגו כל טוב ושפע ממנו ואת כל שהוכן באדם ממנו. ולכן המטרה הזו לא שייכת לא לרצונות לא לגופים הדוממים, לא לצומח ולחי, מכיוון שהדרגות הללו לא מרגישות את הרצונות של הסובייקטים האחרים ולא יכולות להבין את הרצונות של הבורא. בדיוק במידה שבה אנחנו לא יכולים לחוש צער או שמחה בצערם או בכאבם או בשמחתם של אחרים, כך אנחנו לא יכולים להרגיש את הבורא. ולכן, ואהבת לרעך כמוך, זו לא המטרה, וגם לא זה אמצעי שבאמצעותו אפשר להשיג את אהבת הבורא, מכיוון שאתה יכול להתאמן על זולתך כדי להתחיל להרגיש משהו מחוץ עליך ולהרגיש אותו כפי שהוא, לא כפי שהוא נוח וטוב לאגואיזם שלך. ולכן רק בדרגת האדם, כלומר לאדם שיכול להרגיש תחושה כמו להצטער בצערו של אדם אחר או לשמור בשמחתו של אדם אחר על חשבון, הכוונה להרגיש את האחר, כן, על זה הם מדברים, רק הוא יכול לממש את רצונו להשפיע ולקבל את כל דרגות, את כל הדרגות של העולם הרוחני ואת מטרת הבריאה. אבל איך בכלל אני יכול להשיג מצב שבו אני בכלל יכול להגיע לאהבת הזולת? האם אני בכלל צריך את זה? באמצעות הלימוד, באמצעות הקבוצה, באמצעות הכיוון שאנחנו מגלים בקבלה, המקיף מתחיל לפעול עלינו. וזה לא פשוט, זה לא קורה מהר, אבל בדרגתיות הוא מזכך את האדם, והוא מזכך אותו בשני כיוונים. הוא לא רק מושך אותו קדימה, הוא גם מראה לו בצורה כמו כזאת, פעם הוא מראה לו עד כמה אתה נמוך ועד כמה אני מרים אותך, עד כמה אתה נמוך ועד כמה אני מרים אותך. ואז מתוך הנפילות האלה והעליות האלה, עליות ונפילות, עליות ונפילות, באדם מתחילות להיווצר, מתחילים להיווצר רצונות להיות כמו האור, רצון להשפיע. והרצון הזה מתחיל להגדיר כבר את הצמיחה, לקבוע את הצמיחה הרוחנית של האדם. נו, וסעיף האחרון להיום, האות האחרונה להיום, כדי לסיים את הנושא הזה, אז הדעה הזאת שעליה דיברנו, להתפתחות ארבעת הרצונות הדרגתית בתוכנו, היא אינה מתקבלת על דעת חלק מהמדענים, שלא יכולים להסכים העובדה שהאדם הנמוך כל כך בעיניהם יהיה למרכז הבריאה כולה שצריכה להשיג את הבורא ולצאת מהעולם הזה לעולם הרוחני. הם לא מסכימים לזה, רבים לא מסכימים לזה, אבל הם דומים, כותב בעל הסולם, אותה התולעת שנולדה בתוך צנון וחושבת שכל עולמו של הבורא הוא רע ומר וחשוך כמו אותו צנון שבו התולעת הזו חיה. זה אנחנו, כן, איתכם יושבים עכשיו בתוך צנון מר כזה וחושבים שזה העולם האמיתי, זו המהות שלנו, פה אנחנו צריכים לשבת ולאכול אותנו או את הצנון הזה. וכך חושבים גם אותם שיושבים בתוך הצנון, בתוך המעטפת האהבה של הרצון לקבל. הם לא מנסים לפרוץ אותה באמצעות לימוד הקבלה ולהפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע על הבורא, ואז הם יוצאים מהצנון הזה. בלית ברירה הם מגיעים למסקנה שהם מפסיעים וריקים, וכך הם באמת, והם לא יכולים לדמיין לעצמם שכל הבריאה הדירה הזאת נבראה רק בשביל האדם, והאדם רק צריך לצאת, כמו לפתוח לעצמו איזה פתח קטנטן כזה כדי לפרוץ מבעד לצנון הזה. אבל אם הם היו משתמשים בחוכמת הקבלה, אז היו פורצים את קליפת הרצון לקבל, בדומה לאותה תולעת שפורצת את הצנון ומביטה מחוץ על הצנון וצועקת בפליאה, ואני חשבתי שכל העולם כולו הוא כמו הצנון המר שבו נולדתי, ועכשיו אני רואה לפני עולם אדיר, יפה, גדול להפליא. וזה מה שקצת חסר לכולנו. נו, בתקווה שכל זה יתממש במהרה על ידינו, אפשר לפרוץ את המנהרה הזאת, אפשר לפרוץ את קליפת הצנון ולהביט אל החוץ וממש לבלוע אין קץ אור ושמש. אפשר לעשות את זה. עכשיו בואו נסתכל לשאלות שקיבלנו. קיבלנו הרבה מאוד שאלות. ולרי ממוסקווה שואל, כשאדם משיג את הבורא, הוא רוכש את תכונת הבורא. אז למי הבורא או אותם בוראים ייתנו את האור, אם מקבלי התענוג כבר לא יהיו, אלא כולם רק ייתנו. אם לא יהיה מי שיקבל, אלא כולם יהיו בהשפעה. זו לא שאלה. מכיוון שאפשר לתת בלי סוף. מה אתה נותן? תגיד לי, מה אתה נותן? מה כבר אתה יכול לתת לבורא? מלבד ליחס שלך. שום דבר. ומה הבורא נותן לכם? גם הוא לא נותן לכם כלום. אתם רק משיגים אותו. אתם משיגים את מה שהוא עשה כבר מטרם מראש עבורכם. המילוי שהוא הכין עבורכם, עולם מלא באור. ואתם, במידה שבה אתם משתדלים לתת לו, הופכים דומים לו, ועולם האור הזה נפתח בפניכם. ואפשר לתת אין קץ, בלי סוף. בלי ללא הגבלה. לא בכמות, לא באיכות, לא בזמן. בשום מסגרת שהיא. ולכן עולם ההשפעה נקרא עולם אין סוף. אז אין לכם מה לדאוג. הדבר החשוב ביותר זה להשיג את תכונת ההשפעה. ושם כבר לא יהיה גבול. וגם בעולם שלנו, כשאנחנו מדברים על האהבה, תופסת אותנו תחושה כזו של אינסופיות. למרות שכמובן שבעולם שלנו הכל מוגבל על ידי האגו שלנו. אבל תנסו לדמיין לכם אהבה שאינה אגואיסטית. למרות שזה בלתי אפשרי לדמיין, אבל בכל זאת, אפילו קצת. ואז תוכלו לדמיין לעצמכם מהי אותה אינסופיות. הלאה. יאניס מבין ג'יליס מיוון. כן, מבין ג'יליס. הוא שואל, האם יש איזושהי חוקיות בכל מיני חלקים, איך חלקים של הגוף הרוחני מתלבשים בעולם שלנו כנקודות שבלב? תרגמת מיוונית, כן? ככה באיטיות. כמעט, כן. האם יש איזו חוקיות של הופעה, או אלה חלקים של הגוף הרוחני מתבטאים בעולם שלנו, יוצרים נקודות שבלב בעולם שלנו? לא, אני לא יודע. נו, יאניס, נתן שאלה. העניין הוא שהכלי הרוחני הוא מצבור כל הנשמות. ומכיוון שבגוף שלנו, שם ילד מתפתח ברחם אמו, ואפשר לראות איך במשך החודשים הראשונים במיוחד, אלו חלקים מתפתחים בו. הראש, הרגליים, הידיים, הגוף, איזה שהם מבנים, איברים פנימיים של הגוף, כלי דם וכו'. איך הכל נוצר, וכשזה נוצר, זה נוצר מתוך איזשהו כזה, מאיזושהי מסה כזאת, כמו איזה חתיכת בשר, ופתאום מתחיל, כל זה מתחיל לתפוס צורה בתוכו. אז חלק אחד של הגוף נבנה, ואחרי זה חלק אחר, וחלק רביעי לא מצליח, מכיוון שעדיין חסר איזשהו חלק שצריך להסתיים, להתפתח לפניו, ואז הם מסיימים התפתחות, וכל אחד עובר עוד שלבים, ועוד 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 ועוד. ואת כל זה אנחנו יכולים ללמוד אתכם, תלמידים יקרים שלי, רק כשאנחנו נעבור וניכנס לעולם הרוחני ונראה על עצמנו, בעצמנו, איך אנחנו נבנים רוחנית. ואז אתם תהיו עדים ללידה שלכם עצמכם ברחם אמא, רחם בין העילה, האמא העילה שלנו, והאופן שבו האמא הזאת בונה אותנו אלו רצונות, כאן קצת הלב, כאן קצת הכליות, כאן קצת הידיים, הרגליים של הפרצוף הרוחני, וכן הלאה. קצת נשימה, קצת כלי דם, קצת... אתם תראו איך כל זה נבנה בכם בצורה רוחנית. ובצורה דומה, על פי זה, אתם תבינו את זה, כמובן שלא כמו שמבינים את זה הרופאים והפיזיולוגים, אנשים מסכנים, מה הם כבר יכולים לדעת בעולם שלנו? הם לא יכולים לדעת ולגלות את כל זה. אבל מתוך השורשים הרוחנים תוכלו להכיר את זה. אבל זה יקרה רק כשנגיע לשם, אז נוכל ללמוד את זה איתכם יחד, לדון בזה, כפי שנאמר, נשמת אדם תלמדנו. נשמת אדם, תלמד אותו ותגלה בפניו את כל התהליך הזה. הלאה, הנריקה מספרד, ממלגה, שואל, האם זה טוב להיות צמחוני כדי לתקן את עצמך? כלומר, האם זה עוזר לאדם, בתיקונו? אתה יכול להשאיר במנוחה את הגוף החי שלך, תעשו מה שאתם רוצים. תמשיכו להיות איך שאתם, בלי שום מגבלות. ורק תעסקו ברוחניות. והרוחניות תספר לכם איך אתם צריכים לנהוג בעולם הזה. וככלל, זה לא כולל אף הגבלה. לא צריך להיות צמחוני, לא צריך למנוע מעצמך ארוחות בוקר, צהריים וערב, וגם צריך לעסוק קצת ספורט, בספורט, לשמור על הגוף, כי הגוף חיה צריך לעזור לכם בתנועה הרוחנית שלכם. בקצרה, תהיו אדם נורמלי, רגיל. מבלי לחשוב על העולם שלנו בכלל, תעשו כך שהעולם הרוחני יגדיר את ההתנהגות שלכם בעולם שלנו. פשוט תקדישו לעולם שלנו את תשומת הלב המינימלית. לא ככה משהו. תגבילו את עצמכם בכוונה. כי ההגבלות האלה לרוב אינן נכונות, הן אינן רוחניות. במיוחד אלה שמייעצים לנו כל מיני דתות. כי הם לחלוטין, אין להם שום קשר לרוחניות. הלאה. פרדריק מצרפת שואל, בשביל מה אנחנו צריכים לתקן את הרצון הדומם, הצומח והחי בדרגות האלה, אם אנחנו בני אדם? אבל הדרגות האלה נמצאות בתוכנו, אנחנו לא מתקנים את פרחים. איזה שהם, אני יודע, דבורים קטנות וחמודות, או איזה שהם ג'וקים חמודים וקטנים, אני לא יודע, עכברים וחתולים, אומרים לה, תתנהגו יפה. לא, אנחנו לא מתקנים איזה שהם חיבורים של אטומים ומולקולות, או כל מיני דברים אחרים. אנחנו מתקנים את הרצונות שלנו. והוא צודק בשאלה שלו. הרצונות שלנו, גם אותם אנחנו מתחילים לתקן, רק אחרי שאנחנו מצאנו את עצמנו, ברצון שנקרא דרגת המדבר. אבל כשאנחנו מתחילים לתקן את דרגת המדבר, האדם, אז אנחנו רוצים להתחיל לשלוט מעל הרצונות שלנו. כלומר, באמצעותם, לשלוט בעצמנו ולשלוט בטבע. החופש הבחירה הזה מתגלה בפנינו, וכשהחופש הזה מתגלה בפנינו זה קורה במרחב מאוד צר. זה אומר לנו שאתה יכול עכשיו לרכז את הרצונות שלך בהשגה רוחנית, בהידמות לבורא. תנסה לעשות את זה. מאלה רצונות להתחיל את התנועה? הרצונות הקטנים ביותר. מה הם הרצונות הקטנים ביותר שלי? הרצונות של הדומם. אחר מכן חי, הצומח, ולאחר מכן אני מדבר. כלומר, כשאני מתחיל לעבוד על עצמי, אני עובר תיקונים בכל הרצונות שלי, מדרגת שורש ועד הדרגה האחרונה. הלאה. שואלת אותך מרי מארצות הברית. היא מדגישה שהיא אישה. נו, מרי, אני חושב שזאת אישה, כן? אבל אישה שמחה, אני רואה. יש לי המון קשיים בכניסה לקבוצה, ובשל מה אישה צריכה להיכנס לאיזושהי קבוצה? ובה ועת היא אומרת שאני עוסקת רבות בהפצה וצופה בשיעורים. יופי, האם אני אתקדם בכזה אופן? מרי, את יכולה להמשיך להיות שמחה? את יכולה להמשיך להיות מרי? את לא צריכה יותר שום דבר, זה מספיק לחלוטין. מספיקה ההפצה והלימוד, אישה לא זקוקה לשום קבוצה, אלא אם כן קבוצת עבודה או קבוצת הפצה. אז אם אתם צריכים להיות בקשר עם אנשים אחרים, תהיו, תתמכו זה בזה ותתמכו גם בכם. אבל המושג הזה של קבוצה שבו יש יחסים הדדיים בין החברים, חיבוקים ואהבה, דווקא זה בשביל גברים, לא בשביל נשים. הטבע הציב לנו מסגרת שבה אנחנו צריכים לממש את חופש הבחירה שלנו, ואיפה שאין ביכולתנו לעשות את זה, כי הטבע יצר אותנו כפי שיצר אותנו, שם אנחנו לא צריכים לעשות את זה, והטבע גם לא רוצה שנעשה את זה. ולכן לנשים אין את האפשרות הזאת להתאחד האחת עם השנייה, וגם הטבע לא מחייב אותם לזה. העבודה שלהן היא אחרת, בלהפיץ, בללדת את המדרגה הבאה. טוני מצ'ילה שואל, מה אני יכול לתת להשפיע אם אין לי דבר? או כאילו, מה יש לי שאוכל לתת אותו? אני לא חושב שאין לך כלום, יקירי. קודם כל, יכול להיות שיש לך יחס טוב או רק כלפי אחרים. אז זה הדבר שאתה יכול קודם כל לתת להם. אתה יכול לתת להם את התמיכה שלך, את גדלות המטרה שלך. אתה יכול, נו, את זה, את התחושה הזו שלך, את הרצון שלך, אתה יכול לתת להם. ויותר, לא נדרש ממך שום דבר, לא נדרש ממך שתוריד ממך את החולצה שלך, אלא מה שנדרש ממך זה לתמוך בכל האחרים כדי להגיע לדרגת הערבות. נו, אני אפגש בעוד חודש בקונגרס, כן? בבואנוס איירס. שמעתי שככה אתם, חבר'ה מצ'ילה, מגיעים לשם כקבוצה גדולה ושלמה. הלאה. אלכסנדר מקלינינגרד מרוסיה שואל, היציאה לרוחניות אפשרית, האם היא אפשרית אינדיבידואלית וניתוק מאחרים או שכל האנושות תעבור יחד? היציאה והכניסה לרוחניות, כאילו הכניסה לרוחניות אפשרית בשתי הווריאציות, יש כלל ויש פרט. כלל ופרט. בעל הסולם כותב על זה במאמר שנקרא מהותה של חוכמת הקבלה. הוא אומר שיש הזדמנות ואפשרות לכל אחד לפרוץ קדימה, וזה תלוי בכמה שהוא משקיע בהפצה, בקבוצה, בלימוד. ונשים, אותו דבר, לא קבוצה, הפצה ולימוד. ויש את דרך הכלל, לא הפרט. כשיש מסות גדולות של אנשים שבמאמצים המשותפים שלהם מתקדמים קדימה ועוברים יחד, כפי שהיה, כפי שמתואר בתורה, כפי שהיה לאחר יציאת מצרים, שהם עלו לדרגה הרוחנית. אז תיקון יכול להיות פרטי וכללי. בזמננו כולנו מתקרבים לעבר התיקון של הכלל, אבל אפשרי גם תיקון הפרט בתוך התהליך הזה, ואנחנו יודעים על זה גם מתוך יציאת מצרים, שהיה את משה, היה את אהרון, את נחשון, את מרים. הרבה מאוד אנשים היו שם שעוד לפני שעם ישראל גילה את הבורא בהר סיני, כלומר התעלה מעל האגו שלו לדרגה כזו, בתנועה כללית משותפת כזו, היו גם אישויות כאלה, כאלה דמויות, שהשיגו את זה בצורה אישית לפני כולם. עוד שאלות? ולדימיר מניקוסיה, מקפריסין, שואל, מדוע בעל הסולם קרא לטקסט הזה הקדמה לספר הזוהר? הרי בספר הזוהר נכתב על דברים אחרים לחלוטין. זה מבלבל אותנו כאן כך בכוונה? לוולדימיר יש תמיד איזשהו, לכל הוולדימירים יש תמיד איזו תחושה שמישהו ככה מבלבל אותם, אבל נראה לי שהם מבולבלים, נראה לי שאני יודע מי הוא, מכיר אותו, או שזה היה מישהו אחר מרומא, אני חושב שנפגשנו בקונגרס, לא יודע. בקיצור, אם לא, אז ניפגש. אף אחד לא מבלבל אף אחד, וגם הבורא לא רוצה לבלבל אותנו, כי אנחנו קיימים, בגלל שאנחנו קיימים ברצון האגואיסטי שלנו, אז האור שלו שרוצה דווקא להוציא אותנו מהסבך מעורר בנו תחושה של בלבול, אבל תחושה של בלבול, לא שהבורא שולח לנו בלבול. הבלבול נמצא בתוכנו, כל הבלבול כולו נמצא בתוכנו מלכתחילה. עכשיו לגבי הקדמה לספר הזוהר שעליה אנחנו מדברים, ספר הזוהר, אני לא יודע איך אתה קורא אותו ולמה אתה טוען שזה שונה או דומה או לא יודע מה, הספר הזה, ספר הזוהר, הוא, איך לומר, איזשהו תיאור פנימי יותר של התעלות האדם. התורה מספרת לנו על התעלות האדם בשפת העולם שלנו, ואילו ספר הזוהר מדבר ומספר על ההתעלות של האדם באמצעות דימויים פנימיים שאנחנו מגלים בתוכן. הספר הזה מתאר אותם, את הדימויים הללו, בשפת הרגש. כלומר, בצורה של הרים, נהרות, כל מיני תופעות, אבל בצורה יותר רגשית. הספר הזה מוציא את האדם לדרגה הבאה שלו, מעורר באדם את הגילוי של הדרגה הבאה של הרצון שלו, הדרגה הפנימית יותר, ואז הוא יכול להרגיש את המציאות לעומק, בצורה עמוקה יותר, את המציאות מסביבו. כדי לעשות את זה, בעל הסולם כתב את פירוש הסולם לספר הזוהר, שמהווה כמו איזה מקשר, מתאם, בין התורה, הזוהר, ושפת הקבלה הנקייה, התורה. ובכך הוא עזר לנו עוד יותר בקריאת ספר הזוהר למשוך עלינו מאור ולראות את כל את מבנה העולם המדורג הזה של כל הבריאה כולה. אז אין כאן שום ניגוד, שום סתירה. אף אחד לא רוצה לבלבל אותנו. להפך, המורים הגדולים שלנו רוצים לפתוח את עינינו. אנחנו, האגואיסטים הקטנים, מבולבלים בתוך עצמנו. אז אסור להגיד כך לא על ספר הזוהר ולא על בעל הסולם וגם לא על שום דבר. על עצמך אתה יכול להגיד את זה. אבל אני מבין איך שנאמר, כל הפוסל, כמומו פוסל. אז כל אגואיסט, כל אדם שטרם מבין, שעדיין לא מבין, חושב שמבלבלים אותו, או לכן לא מבין, אבל זו טעות נפוצה, אין מה לדאוג, אין בזה שום גם. ילנה מאוקראינה שואלת, הייתכן שבאמת קיים מקום שבו הנברא חופשי מהמקור? כי הרי גם התיקון, גם שינוי התכונות שלנו זה תוכנית הבורא, וגם הידמות הבורא נמצאת בתוך התוכנית הזאת. אנחנו לא יכולים לצאת בתוכנית הבריאה. אז כאילו הכל בתוך התוכנית, ואיפה החופש? ואם תגיעי להידמות מוחלטת לבורא בכל התכונות שלך, אז לא תצטרכי לקבל ממנו כלום. יהיה לכם את כל התכונות שלו בתוככם, ואלו יהיו תכונות שלכם. ואז הוא לא יכול להשפיע עליכם, אז אתם משפיעים, אתם פועלים. כי אם אתם לוקחים את כל התוכנית שלו, את כל האופי שלו, את כל הכוחות שלו, כל הרצונות שלו, כל המחשבות שלו, אז הוא, מה שנקרא, מנותק מכם. אף אחד לא שולט יותר בכם. אתם כמו הבורא. ילנה, מאוקראינה, כמו הבורא. למה לא? אני מבטיח לכם שזה העתיד. ולרי ממוסקבה שואל, ולמה הקבלה חושבת שהבורא רוצה שהאדם יתקן את עצמו? הקבלה חושבת כך, מכיוון שיש כאלה מקובלים שלא ידעו כלום בעבר, אבל גילו את הבריאה הזו, את העולם הזה, וגילו, ואת מה שגילו הם מספרים לנו. שום ספר לא נפל מהשמיים, לא שלחו לאף אחד איזה אס-אמס או אימייל מלמעלה, אלא בדיוק כפי שמדענים בעולם שלנו מגלים את העולם שלנו, בדיוק כך המקובל מגלה כמו מדען את העולם העליון ומספר לנו על כך. לכן אנחנו יודעים על זה. והוא מספר על זה משום שהוא השיג את זה, השיג את השורש הזה. ואם אתם תשיגו את השורש הזה, שהוא מנסה, במה שהוא מנסה לעזור לכם, גם אתם בעצמכם תגלו. כן. איגר ממוקצ'ובה שואל, האם כל דרגות ההתפתחות יכולות להתקיים במקביל באדם? נכון מאוד, איגר. יכולות, ולא רק יכולות, אלא גם קיימות. רק שאנחנו צריכים לגלות אותן. בכלל, שום דבר בעולם הזה לא קיים נחוץ עלינו. כל הבריאה נמצאת בתוכנו, דבר לא נמצא, לא קיים מלבדנו. וכל אחד מאיתנו מרגיש את העולם הסובב, וצריך בעצם להבין שהוא מרגיש את זה בתוכו. ומחוצה לו אין כלום. אפילו מה שנראה לו שם, איזה מכוניות, בתים, כל הבריאה כולה, כוכבים, העבר והעתיד שלו, כל מה שהוא רק יכול לחשוב עליו, כל זה קיים רק בתוכו, בתוך הרצון שלו. אבל הרצון שלו הוא נבדל, נפרד, לפנימי וחיצון, לעני, לעני שלי, ולעולם הסובב. אז אנחנו צריכים להשיג כזה מצב שבו אנחנו נגלה שכל זה נמצא בתוכנו. ונראה לי שזה דומה מאוד למטריקס, כן, משהו שגם שם רצו להראות משהו. יש היום כבר הרבה כל מיני כאלה, איזה שהם מרווחים בתודעה האנושית שבהם הוא מתחיל לתפוס את זה נכון. אבל זה כבר שייך שיטת ההשגת ותפיסת המציאות, שעל תפיסת המציאות בעל הסולם כותב במבוא בספר הזוהר. זו הקדמה אחרת לספר הזוהר. אוקיי, ברוסית הוא אמר את זה, מבוא לספר הזוהר. שם אפשר למצוא את כל הדיון שלו בתפיסת המציאות, שם הוא מסביר איך אנחנו משיגים את העולם העליון ואת העולם הזה, ואיך כל זה בכלל בתוכנו. אני למעשה נמצא כמו באיזה חלום, והכל בתוכי, ולי נראה שכאילו, הנה, אני נמצא באיזה עולם, מתקיים בו, הולך בו וכו'. וכיוצא בזה. הכל בפנים. אנחנו צריכים בזה לסיים את השיעור שלנו. אני חוזר שוב. בואו חבר'ה, כולם יחד נתכונן לשלושת הקונגרסים הגדולים שלנו. צפון אמריקה דרום אמריקה מ-28-30 דרום אמריקה, אחרי זה בניו יורק, ואחרי זה יורואזיה בטורקיה. מחר אחרי שיעור הבוקר קבוצת מוסקבה תעביר פעולת חיבור שתוקדש להכנה לקונגרסים האלה בשלושת היבשות האלה, וכל המידע על זה נמצא בסייט שנקרא kab.info. כנסו, תבררו את התאריכים, תביאו לנו איפה זה, ועד אז תהיו בריאים, להתראות עד הפגישה הבאה.